שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו היום ממשיכים ולימודנו הנפלא והמרתק בספר הנבחר באמונות ובדעות, או ספר אמונות ודעות, ואת רבנו סעדיה ברבי יוסף היומי, אלפיומי, במאמר ראשון, מאמר ראשון זה בעמוד, בעמוד למדה, נכון. עכשיו, אנחנו מדברים כאן על ההוכחות לזה שהעולם מחודש. לפי רבנו סעדיה, יש ארבע הוכחות מכריחות ומכריעות שהעולם מחודש. ברגע שהוכחת שהעולם מחודש, אין כל קושי להניח שיש לו בורא. זאת צורת העבודה של רבנו סעדיה, הרמב״ם חולק על זה, אבל לפני שאנחנו נבין מה הרמב״ם לא מקבל, צריך לדעת מה אומר רב סעדיה. ואחר כך עיינתי בעניין זה. האם יתאמת על ידי העיון כמו שיתאמת על ידי הנבואה? כלומר, לפי רב סעדיה, הנביאים אמרו במפורש שהעולם מחודש. הפסוקים שהוא הביא, אפשר להתווכח עליהם, אבל הוא מבין אותם כמציינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, עושה שמיים מאיתי, או כארץ מאיתי וכו'. הוא מצטיב, כן, מכמה פנים. הקצר מכללם ארבע ראיות. אז אנחנו עכשיו נעסוק בראיה הראשונה, התחלנו בפעם שעברה. הראשונה מהן מן התכליתות. מה זה תכליתות? הכוונה גבול. כן, לא מטרה, אלא הכוונה גבולות. דבר שיש לו תכלית, הכוונה דבר שיש לו סוף. כל דבר שיש לו סוף, יש גם סוף לקיומו. כן, למשל, אתה רואה צמח. צמח יש לו כוחות מוגבלים, אין לו כוחות אינסופיים. לכן, גם אם עוד לא ראית את זה, אתה יכול לצפות מראש שהצמח ייבול ביום מן הימים. יש היום עצי הסקוויה שנמצאים בקליפורניה, עצים עתיקים מאוד בני 6,000 שנה. אז הם לא בדרך ליבול. אבל עוד 100,000 שנה, מן הסתם כבר לא יהיו שם. כן? אז זה מה שאומר כאן, הראשונה מהן מן התכליתות, והוא שהשמיים והארץ, כיוון שהתברר שיש להן תכלית, ביות הארץ באמצע, והשמיים מקיפים סביבה, מוכרח שיהיה לכוחם תכלית. כי לא ייתכן שיהיה כוח ללא תכלית בגוף שיש לו תכלית. ודבר זה, המושכל דוחה אותו, וכיוון שיש תכלית לכוח המקיימן, מוכרח שיהיה להם תחילה בסוף. איפה הארץ נמצאת?
באמצע.
של העולם. מה? הארץ היא באמצע של העולם. כן, מה הבעיה?
רגע, הארץ? איזה הארץ?
שאתה עומד עליה.
ישראל.
לא, כדור הארץ.
העולם זה היקום?
היקום, כן. מה?
הבעיה שזה לא נכון, אבל
הארץ חשוב. זה שזה לא נכון, נו, באמת. למי אכפת? כן, כלומר, ברגע שיש עולם מוגבל, אז, כלומר, אגב, זו שאלה שבפיזיקה של ימינו לא הוכרע. האם העולם פתוח או סגור? לא... כן, היקום, היקום. האם היקום יש לו גבולות או אין לו גבולות? זה תלוי בערכים מסוימים בנוסחאות מתמטיות, שממש זה גבולי. אז קשה מאוד לדעת. אולי אפילו אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה עולם שאתה לא יכול לעמוד על גודלו, האם הוא אינסופי או לא אינסופי. כן. בכל מקרה, ביחס אלינו, העולם הוא גדול. כן. מה? כן, למשל, לא, כדור הארץ למשל. ברור שכדור הארץ לא יכול להחזיק מעמד לאינסוף. כן? כי בבוא הזמן החומר מתקלה. הרי מה שפעם אמרו שיש חוק שימור החומר, היום מדברים על חוק שימור האנרגיה. זאת אומרת, בסופו של דבר, החומר הופך להיות אנרגיה, ולכן החומר באיזשהו שב יבלה, יבלה לגמרי. כן, אז זה פחות או יותר גם הרעיון של רב סעדיה. ואחרי שנראית לי ראיה זו, התיישבתי לדקדק בה. ולא מיהרתי להחליט הדבר בכך, עד שדקדקתי בו. וכך אמרתי, שמה אין תכלית לארץ, אולי הארץ היא אינסופית, באורך וברוחב ובעומק. ואמרתי, אילו הייתה הדבר, היה הדבר כך, לא הייתה השמש מקיפה אותה. הוא מסיים את סיבובה בכל יום ולילה פעם אחת. ושוב חוזרת לזרוח ממקום שזרחה, ושוקעת ממקום ששקעה. וכך היה ריח, ויתר הכוכבים. כלומר, עצם זה שאנחנו רואים שהכוכבים מסתובבים מסביב לכדור הארץ, זה מוכיח שהארץ היא כדור, ושהכדור הזה יש לו גבולות. מה? אם זה היה רק כוכב אחד, אתה צודק. אבל כל מכלול הכוכבים, אז אין לך כבר אפשרות כזאת. כן. זה לא אנתרופוצנטרי, זה גיאוצנטרי. גיאוצנטרי.
אז ככה זה הדעה של
הרב סעדיה? זה הדעה של הרב סעדיה. הלאה. מה? אגב, היום יש לנו הוכחות שהארץ כדורית. מדי פעם אני אקבל טלפונים מכמה אידיוטים שאומרים, באים להוכיח לי שהארץ שטוחה. פשוט משגע אותי. כן, ברור. כתוב בגמרא והכל. זה... הנחת היסוד שלו היא לא שגויה. כי אם הארץ הייתה בלתי מוגבלת, לא היית רואה את הסיבוב הזה. זה גם נכון לפי האסטרונומיה של ימינו. נכון? מה זה משנה? נגיד שאתה שם, כמו שקופרניקוס עשה, הזיז את מרכז העולם אל השמש. נגיד. כן. עדיין, אם הארץ הייתה אינסופית, לא היית רואה את התנועה הזאת מסביב לכדור. זאת אומרת, זה מוכיח שהארץ מוגבלת. הוא רצה עכשיו להוכיח שכדור הארץ מוגבל. הוא הצליח.
זה יביא אותו להבנה שהעולם נברא?
חכה, הוא באמצע. בסדר. טוב. ואחר כך אמרתי, שמה השמיים היא אשר אין לה תכלית. או אשר אין להם תכלית, לפי העברית התקנית. זאת אומרת, בסדר, כדור הארץ, יש לו גבול, יש לו תכלית. אולי לשמיים אין גבול. שאלה יותר טובה, נכון? ואז אם השמיים אין להם גבול, אז מובן שיש להם כוח אינסופי, ולכן העולם יכול להיות קדמון. נכון? ואמרתי, איך ייתכן זה? והרי היא בכללותה נעה ומקיפה סביב הארץ תמיד. כי לא ייתכן לחשוב שרק שכבתה הקרובה אלינו היא הסובבת, והשאר גדול מכדי שהיא סוב. מפני שאיננו מכירים בשם שמיים, כי אם הדבר הזה הסובב, ואיננו מכירים אחריו דבר אחר. כל שכן שנהיה בדעה שהוא שמיים ונחשוב שאינו סובב. כלומר, היה אפשר לחשוב, רגע, באמת השמיים הם אינסופיים, וזה שאתה רואה אותם מסתובבים זה רק הקליפה הקרובה אלינו. כן, אומר, רב סעדיה, אתה ממציא מושג שלא נפגשת איתו מעולם. שמיים בלתי זזים. לא מצאנו דבר כזה. לא, אבל אז אתה יכול לומר שיש כוח אינסופי של השמיים שמחיית כדור הארץ. או שכדור הארץ מתחלף, אבל ההוויה בכללה היא איננה מחודשת. מה? לא, אם הארץ זה לא השמיים, השמיים יכולים להיות אינסופיים מכאן ומעלה, מכאן ואילך. אפשר לומר, כן. לא, אתה רואה את שכבת הכוכבים, כוכבי הלכת, וזה מסתובב.
זה השמיים.
ושוב דקדקתי יותר ואמרתי.
זה הרקיע.
ושוב דקדקתי יותר ואמרתי, ושמה יש כאן ארצות רבות ושמיים רבות, וכל שמיים מהם מקיפה ארץ שלה. כלומר, זה שאתה רואה כדור הארץ, ויש שמיים מסביב, זה בסדר, אבל יכול להיות שיש עוד מערכות כאלה. עולה. איפה שהכוכבים? לא משנה איך זה קורא לזה, זה שאלה סמנטית. מה? מה אינסוף? החלל? מה אינסוף? יש שם חומר?
מה, בחלל?
החלל הוא ריק.
אבל הנה, הכוכבים בחלל.
לא, הכוכבים זה עדיין קרוב אלינו. יש מעבר, השאלה אם יש מעבר לכוכבים. האם יש ישות אינסופית מעבר לכוכבים? ושהיא לא זזה והיא אינסופית. אז הוא אומר, כי אנחנו לא מכירים בשם שמיים משהו אחר מאשר הדבר הזה המסתובב. ולכן אתה לא יכול להמציא מושג שמעולם לא פגשת.
אבל הוא גם לא פגש את הכוכבים.
את הכוכבים הוא פגש בלילה. תסתכל, יצא שבת, לא יצא שבת.
זה לא נקרא לפגוש.
זה נקרא לפגוש. זה נקרא לפגוש.
הרב, אפשר להגיד כמו שיש מרחק בין הגרעין של האטום אל האלקטרונים, אז אומרים שככה זה בערך מרחק בין הכוכבים לשמש.
ואז מה? מה אתה רוצה לומר?
אפשר להגיד שהחומר כאילו ככה מתרחבת, ולזה יתכוון יכולת שיש ככה מעל זה עוד.
הוא שואל, הוא חושב שזה לא נכון, אבל הוא שואל, אולי יש מעבר למערכת השמש, או למערכת הארץ, לפי השיטה שלו, האם יש עוד מערכות כאלה?
אז עוד פלנטות.
עוד פלנטות, ומסביב לכוכבים אחרים וכו'. בסדר? אז הוא...
בעצם
נכון, נכון. ושמה יש כאן ארצות רבות ושמיים רבות, וכל שמיים מהם מקיפה ארץ שלה, ויהיו אם כן עולמות שאין להם סוף. אז אולי באמת יש אין סוף עולמות, כמו שהיום מדברים על כמויות אדירות של גלקסיות. ונראה לי שזה נמנע מצד הטבע. כי לא ייתכן בטבע שיהיה עפר מעל האש, ולא אוויר מתחת למים באופן טבעי, כי האש והאוויר קלים, והעפר והמים כבדים. אז ידעתי שאילו היה במציאות גושי עפר מחוץ לארץ הזאת, כי אז היו בוקעים כל אוויר וכל אש עד שהתאחדו עם עפר הארץ הזאת.
מה עם כוכבי הלכת?
כן, לא הבנתי.
זה לא ראייה.
מה הבעיה? לא הבנתי את הבעיה שלך. הרי עפר נמשך אל מקום העפר, הוא כבד. אז אם יש לך כדור ארץ מחוץ לחלל, ברור שהוא ייפול. השאלה. אגב, אתם צוחקים, נכון? את הקושיה הזאת הקשה ניוטון בעצמו. איך, מדוע, למה הקוסמוס לא קורס? אם יש חוק הגרביטציה, אז הכל נמשך אל הכל. אז היה צריך להיות שכל הכוכבים וכל מה שיש בעולם יתכווץ ויפול. קושיה שניוטון שאל.
נו.
כן, כן, ברור.
לא.
נכון. אתה יודע מה זה חור שחור. יש מסעית שעולה במעלה ההר, ויש לה מאחורה מטען של חורים שחורים. אחד מחליק ונופל על הכביש. אז הוא עושה רוורס ונופל לתוך החור השחור. וכן, אילו היו נודות מים, זולת הימים הללו. אגב, יש עוד שאלה ששאל ניוטון. אם יש כל כך הרבה כוכבים, מדוע יש חושך בלילה? היה צריך להיות שהשמיים יהיו זוהרים כל הזמן. נכון? שאלות טובות יש לו לניוטון. אז זה שרב סעדיה שואל את אותן השאלות, אתם לא צריכים לצחוק עליו. כן.
שזה נראה שהוא עונה, תראו שהוא כזה...
אין תשובות טובות לניוטון. זה רק מאז, מאיינשטיין ואילך שנמצאו תשובות לשאלות האלה. כן. כן.
זה לך לרב סעדיה אומר שלא, אנחנו לא יכולים להמציא מושגים. זה שאני לא ממציא מושגים.
איזה מושגים הוא ממציא?
הוא שם הנחות יסוד ש...
הנחות יסוד נכונות, רואה, כל עפר, אתה לוקח גוש עפר, עוזב אותו, לאן הוא הולך? אל העפר, אז הוא כבד, זה לא נשאר באוויר.
הנחות יסוד שלו, שהחוקים הם אותו דבר בכל מקום.
גם היום אנשי המדע מקבלים את זה שהחוקים הם אותו דבר בכל מקום. שאלו את איינשטיין, מניין לי שיש אחדות בחוקי ההוויה? זה מה הוא ענה? זאת אמונה.
איך הוא אמר?
יש כוח משיכה בירח. פחות, כי זה מסה קטנה יותר.
נו, אז בדיוק העניין, אבל שבעצם סדר גאון, כאילו, פה בעולם הזה, הוא חשב, אמר, הנה פה יש כוח כבדה, אז לא רגעוני שגם שם זה יהיה. אומרים שיש שוני.
איזה שוני?
שבערך יש פחות כוח כבדה, לא שיש פה. זה לא אותם נתונים.
או שזה אומר שזה שהכוכבים הרחוקים לא נופלים, זה בגלל שהם רחוקים. כן, זה רבי חיזאי קרסקס. בספר אור השם, כותב לגבי הטענה הזאת של רב סעדיה, אולי זה שאנחנו לא רואים את כל הכוכבים היותר רחוקים והארצות שהילד מדבר, אז בגלל שהן רחוקות מאוד. זו אינטואיציה מעניינת, כי זה היום מה שהמדע אומר. הם בדרך, כן. אולי הם מתרחקים, זה גם. היקום מתפשט, עתיד לקרוס וכו'. כן. הרי התיאוריה של המפץ הגדול, היא רואה את הדברים בצורה כזאת. זה התפשטות והתכווצות, כן.
סליחה, הפסוק ויהיה אור הלבנה כאור החמה וכו', זה לא, יש לזה אולי
חמה שעונה לזה? לא הבנתי כלום ממה שאתה אומר.
הפסוק שאנחנו אומרים במלכת הלבנה, הפסוק.
והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה היא שבעתיים, כאור שבעת הימים. נו. מה זה משנה? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני קורא כאן... ודאי שיש על זה אצל החכמים. טוב, הלאה. כן. אין הנחת יסוד היום שהעולם הוא אינסופי. לא מצליחים להגיע, זה לא אומר שהעולם הוא אינסופי.
אבל יכול להיות שהוא
אינסופי. יכול להיות שהוא אינסופי.
אז יפה, אז למה הרב לא מחליט ככה, יכול להיות, יש לו קובע לא, זה סופי.
כי זה נופל, כי הוא סבחות סביר. סליחה. וכן, אילו היו נודות מים זולת הימים הללו, היו בוקעים את האוויר והאש עד שיגיעו למימות הללו. לכן, הסקתי מסקנה גמורה, שאין שמיים זולת השמיים הזאת, ואין ארץ זולת הארץ הלזו, ושהשמיים האלה יש לה תכלית, והארץ הלזו יש לה תכלית, וכיוון שגופותיהם מוגבלים, כך כוחם מוגבל. יגיע עד גבול מסוים ונעצר שם. ולא ייתכן שיתקיימו אחר כלות אותו הכוח, ולא שימצאו לפני היותו. טוב, יש היום חוק פיזיקלי שלכאורה סותר את דברי רב סעדיה, זה חוק האינרציה. כי הנחת היסוד של רב סעדיה זה שכוח יש לו גבול. ברגע שיש גבול, מפסיק. למשל, אם יש משהו שבתנועה והוא מוגבל, ברור שהתנועה הזאת תיפסק. היום, הנחת היסוד של חוק האינרציה, זה שכל דבר שבתנועה לא יפסיק את תנועתו, אלא אם כן משהו יעצור אותו.
אבל הדבר עצמו יכול להתקיים.
הוא יכול להתקיים עד אינסוף.
החוק השלישי.
מה?
החוק
השלישי של ניוטון, שמה?
כל גוף נע בקו ישר, קבועה.
נכון. אגב, זה סותר את תורת היחסות. כן, חוסין. כן, מה? כן, נכון. טוב, ומצאתי הכתוב, העיד, כמובן לא תכן שקיים לקלוט אותו הכוח, ולא שימצא, אבל האמת היא שצריך לשאול על חוק הגרביטציה. נגיד שחוק הגרביטציה נכון. הוא נכון, נכון? הוא כן. נגיד שחוק הגרביטציה נכון, אבל...
בכל היקום?
כן, בכל היקום. זאת אומרת שחפץ שנמצא, מסה שנמצאת בתנועה, לא תפסיק את תנועתה עד אינסוף, אלא אם כן משהו יעצור אותה. אז זה אומר שיש כוח אינסופי שמניע את הנעים. והשאלה, מאיפה הכוח האינסופי הזה בא?
לעניינים בחלל, למשל.
כן, זו השאלה מאיפה זה בא. לא, זאת אומרת, אתה אומר, יש תנועה אינסופית. למה היא אינסופית? כלומר, אתה מניח, אם כן, שיש מניע אינסופי, זאת אומרת, זה לא כל כך רחוק מדברי אריסטו. אנשים צוחקים על דברי אריסטו שאמר שאם יש מניע אינסופי, אז כלומר, שדבר סופי יכול לנוע בתנועה אינסופית. למה לא בעצם? ומצאתי הכתוב ועיד עליהם שיש להם תכלית באומרו, מקצה הארץ ועל קצה הארץ. ואומר, ולמקצה השמיים ועל קצה השמיים. והעיד כי השמש מקיפה סביב הארץ וחוזרת בכל יום, באומרו, וזרח השמש ובא השמש. ומקומו שואף, זורח הוא שם. אם כן, עד כאן הראיה הראשונה לזה שהעולם מחודש, כי העולם מוגבל, ומאחר והוא מוגבל, כוחו מוגבל, ולכן ביום מן הימים העולם יחלה, ומכיוון שאנחנו רואים שהוא לא קלה, סימן שיש לו התחלה.
איזה נתונים היום צריכים לעמוד לפני רבינו סעדיה גאון כדי להגיד שהעולם לא קדמון?
מה זאת אומרת? הרב סעדיה לא חושב שהעולם קדמון.
אבל איזה נתונים? הוא משתמש בנתונים כלשהם.
הוא משתמש בנתונים של המדע של זמנו. הוא רואה שיש כדור הארץ ושיש גלגלים. האמת הוא לא קורא לזה גלגלים, אבל יש לצור כוכבים ושמש וירח, והוא רואים כן שכל המערכת הזאת היא סגורה ומוגבלת. אם היא סגורה ומוגבלת, סימן שהיא לא אינסופית. אם היא לא אינסופית, העולם לא קדמון.
אבל סגורה מוגבלת זה לא תוצאה של מחקר שהוא עשה.
זה המחקר שהוא עשה. הוא מקיבל את הנתונים המדעיים של זמנו. עד כדי כך שגם כשהוא מביא קושיה, אולי יש ארץ אחרת, אז הוא מסביר לך בהיגיון שזה לא יכול להיות. בסדר?
הרב סעדיה התכוון שגם מי שלא נפגש עם הבורא,
גוי
לגמרי,
קורא,
הוא התרשם
שיש
בורא, או שרק למי שהיה לו חווה
התגלות. אני חוזר על שאלתך. האם רב סעדיה הניח שההוכחות שלו טובות גם למי שלא ידע על התגלות או לא חווה התגלות? גוי, למשל.
מה קשור
התגלות? זה השאלה שהוא שואל. בסדר? זה מה שאתה שאלת? תשובה, כן, הוא חשב שההוכחות שלו הן טובות עבור כל בעל שכל. למה צריך להוכיח שיש אלוהים? זה מאוד חשוב, כי אם זה פיקציה, כדאי להילחם בה.
לא, לגויים.
מה רע שגויים ידעו שיש אלוהים? אתה אומר שהגויים צריכים התגלות. הגויים בימי רב סעדיה לא חשבו כך. בסדר? אני צריך לעצמי שכן.
כי יהודי מסמן את המטרה, הוא יודע.
רב סעדיה סימן את המטרה, זה נכון. אבל אחרי שהוא ציין את המטרה, סימן את המטרה, אז הוא חיפש ראיות שכליות, והוא מצא. מה הבעיה? מפריע לך שגוי יאמין? לא הבנתי.
אנו, אז הוא בא מנקודת מוצא של יהודי שיודע שיש השם ויודע שהתגלו וכולי, וכותב ספר שהוא בטוח בעצמו שהוא הולך לשכנע גם אנשים שגם לא חוו את זה שהם יאמינו בזה.
נכון, מה הבעיה?
הבעיה היא שקודם כל הקהל יעד
הבעיה זה לא אמפירה.
מה המטרה?
המטרה היא שכל העולם כולו
לא צריך להוכיח לעולם שיש אלוהים.
למה לא צריך להוכיח לעולם שיש אלוהים?
לישראל שלו.
אני שואל אותך, למה אתה אומר שהעולם לא צריך שיוכיחו לו שיש אלוהים? זה לא מה שהקדוש הוא מצפה? אז למה אתה אומר את הפסקה השנייה של עלינו לשבח? על כן נקווה לך לראות מראית ורא, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תראה.
אנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא שהוא יעשה.
והיה שם מלך על כל הארץ. נו, מה רע לך בזה?
שהקדוש ברוך הוא, זה דבר צריך לבוא מלמעלה.
למה זה צריך לבוא מלמעלה? איפה זה כתוב? אתה ממציא דברים שלא היו ולא נבראו. אתה פה ממציא טענות. לפחות שרס"ג לא חושב כמוהן. בסדר? בכלל, השכל הוא דבר כללי. 2 ועוד 2 זה שווה 4, לא משנה לאיזה דת אתה שייך. נכון? אצל היהודים יש משהו מיוחד, זה תלוי בקנייה או במחירה. טוב. והראיה השנית, בואו נראה את ההוכחה השנית לזה שהעולם מחודש. מצירוף החלקים והרכבת הפרקים. והוא, שאני ראיתי את הגופים חלקים מחוברים ופרקים מורכבים, והתברר לי בהם עקבות עשיית העושה והחידוש. זאת אומרת, עצם זה שהעולם מורכב כמו משחק לגו, זה סימן שיש משחק, שחיבר חלק בחלק. זה משהו טוב. מן המורכבות, כן, זה השומע. אתה רואה שעון על הירח, סימן שיש שען. כן, נו, אז מה?
לא, אתה רואה ארון בכדור הארץ, סימן שהיה נגר שעשה אותו.
נכון. אז מה שאומר כאן, והוא שאני ראיתי את הגופים חלקים מחוברים ופרקים מורכבים, והתבר לי בהם עקבות עשיית העושה והחידוש. ואמרתי, ושמה החיבור והדיבוק הללו אינם אלא בגופים הקטנים, כלומר גופות בעלי החיים והצמח. ושלחתי מחשבתי אל הארץ, והנה היא כך, אינה אלא אפר ואבנים וחול, וכיוצא בהם מצורפים. הרימותיה את מחשבתי אל השמיים, ומצאתיה שכבות רבות של גלגלים אחד בתוך השני, בהם גושים של מאורות הנקראים כוכבים, קורצו גדולים וקטנים, ושאורו מרובה ושאורו מועט, והורכבו באותן הגלגלים, וכאשר התברר לי הצירוף והחיבור והרכבה אשר הם מחודשים בגוף השמיים, וכל שכן מה שלמטה מהם, ידעתי גם על פי ראייה זו, כי השמיים וכל אשר נכלל בה מחודש. ומצאתי הכתוב אומר כי פירוק עברי בעלי החיים וחיבורן מורה על חידושן, והוא אומרו, באדם ידיך עשוני ויכוננוני, ואומרו בארץ יוצר הארץ ועושה ועושה הוא כוננה, ואומרו בשמיים כי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. כלומר, יש הסתכלות כזאת. האמת היא, לאחרונה פגשתי איש מדע, מאמין, מחשובי המדענים בעולם, והוא אמר לי, אני מאמין כי אני רואה את המורכבות של המוח האנושי, שאי אפשר להסביר אותה, אלא אם כן יש מתכנת. טוב, אפשר להתווכח. אבל זה מה שאיש מדע נודע אומר היום. מה אתה אומר? לא שמעת מילה? מתכנן. מתכנן. אפשר להתווכח, אבל יכול, אבל יש בהחלט מקום לדבר הזה. היה אחד בשם ז'אק מונו, קיבל פרס נובל לביולוגיה, כתב ספר בשם המקרה וההכרח. Le hasard et la nécessité. המקרה וההכרח. ואז הוא אומר שבאופן הגיוני, הסיכוי שיופיעו החיים האנושיים בהוויה בכלל, היו קרובים מאוד לאפס. אבל זכינו בהגרלה של מונטה קרלו. כך הוא אומר. איך שהוא זה יצא. יונתן לוי עזר? כן, אלי מרצבח. מרצבח, אתה מבין. מה הוא כתב?
אז הוא כותב, מה? זה ספר מתמטי. הגיון הגורן. הוא כותב שבעצם הסיכוי לקבל תמונת המצב היומית היום, זה 10 בחזקת מינוס 42.
כן, אבל מה שמעניין, שדע שזה לא משכנע אף אחד.
נכון.
נכון, זה מעניין. כלומר, אתה יכול להביא הוכחות כאלה, זה לא משכנע אף אחד.
אז זה בין השאלה, איך הדברים האלה יכולים להשפיע על אדם שהוא
אתאיסט? אני לא יודע אם זה לא יכול להשפיע, יכול להיות שזה כן יכול להשפיע.
אם האתאיסט הוא מדע, אז יכול להשכנע אותו, שהוא
מבין את הסטטיסטיקה, והוא
ישתכנע. והוא ישתכנע ש? שיש סיכוי מתמטי שיש
כן, נכון. כן, אפשר גם זה להגיד. אבל הבעיה שקבלת אמונה באלוהים איננה קשורה רק בשאלות של הוכחה פורמלית. משהו הרבה יותר עמוק בנפש.
נו, אז זה השאלה ששאלתי פעם. למה? זה לא יכול להיות שהוא יבוא עם הוכחות
שכליות
ככל שיהיו ומוסדקות ככל שיהיו ויבוא עם שכנע רגועים ששבועים.
למה לא?
כי אברהם מבין גם כשהגיע לכל הבדיקות שלו, היה צריך
שבעל אביר היה ציץ. רגע. אתה מסביר את המדרש באופן מסוים, שמעת את זה בשיעורים שלי. אבל הרמב״ם לא מבין את המדרש כמו שהבנתי בשיעורים שלי. לפי הרמב״ם, כשהציץ עליו בעל הבירה על אברהם אבינו, הכוונה, השכל. בעל הבירה זה השכל.
אוקיי, אבל עדיין, הרב אומר שזה כמו
אז אני, כן, אני אומר, מהמציאות אנחנו רואים שקבלת האמונה באלוהים, אנחנו רואים בפועל, שאיננה תלויה במכלול של הוכחות מהסוג הזה.
ולכן כדי שאנחנו נוכל להשפיע על
הגויים. אבל רב סעדיה חושב שהוא כן יכול. אתה לא תתפוס את מקומו. הוא חושב את מה שהוא חושב. אתה יכול להגיד, זה לא הולך לי, זה לא מסתדר לי. אבל הוא חושב ככה. הרב סעדיה,
יש ישירות עם הפילוסופים של
זמנו? יש להניח שכן. רב סעדיה היה בבגדד. בגדד הייתה מרכז החוכמה העולמית באותם הימים. אז הקימו את בית אל-חכמה, בית החוכמה, שהביאו לשם כל הספרים של כל המלומדים של כל העולם כולו. וגם שם היו ראשי הכנסייה המזרחית, היו ראשי האסלאם, היו גם הפילוסופים. כלומר, ברור שרב סעדיה היה במגע עם האנשים האלה.
זה היה פעיל בימה ממש?
כן, בית אל-חכמה היה פעיל. זה הוקם על ידי החליף אל-ממון. והוא כבר היה בחליף שאחריו, ארון אל-רשיד. מה?
אז הסיבתיות או
השלום? ההרכבה. הוא אומר, לא הסיבתיות, אלא ההרכבה. ההרכבה מורה שיש מרכיב. יש אצל רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר שיש שונויות בעולם שאין להם הסברה סיבתית. כלומר, למה יש כל כך הרבה פרחים כחולים ופרחים אדומים שגדלים באותו שדה, והרי אין שום הכרח שהפרח יהיה כחול או אדום. אז מורה שיש גם מסדר. זו צורה אחרת של הסתכלות. לא מצד ההרכבה, אלא מצד שאין הכרח. זו תפיסה אחרת. ההרכבה זה מה שאומר רב סעדיה. אם יש הרכבה, סימן שמישהו ירכיב.
כאילו,
מה
דרך
הייאוש?
כי אתה אומר,
ג'ע וולד.
כשנגמר לי כל ההסברים, אז אני חייב להגיד שיש.
לא הבנתי את הבעיה שלך, למה זה ייאוש? על זה נאמר, כבר רבנו נחמן ברסלב אמר, ג'ע וולד.
אוקיי, זה מוכיח שהוא לא
רב סעדיה. טוב, הלאה. הראיה השלישית, מה? כן. הוא רוצה להראות שהוא חשב גם, כלומר שגם הנביאים אמרו לו לחשוב ככה. כן, אבל הוא אומר, ההוכחות השכליות זה גם רצון השם. כלומר, אצלו אין הבדל בין הנבואה לבין הפילוסופיה. והראיה השלישית. מן המקרים. כן, אנחנו בראייה השלישית, מה הבעיה? מה אתה רוצה להתעכב על השנייה?
לא, אבל מה יש להרחיב על השנייה?
אינני יודע. אתה יודע, תמיד אנשים שואלים, האם אתה יכול להעמיק בזה? התשובה היא לא, אני לא יכול להעמיק. אני יכול להגיד מה שאני חושב. בסדר? טוב, והראייה השלישית. מן המקרים. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה מקרים. מקרה זה מושג בפילוסופיה של ימי הביניים, שזה ההפך מעצם. יש עצם ומקרה. למשל, מה עושה את הספר לספר? זה שכתובים בו אותיות ומשפטים. לזה זה לא היה ספר. אבל זה שהספר הוא כחול, הוא יכול היה גם להיות שחור או אדום, או ירוק. כלומר, זה לא עצמותי לספר, זה מקרי בספר.
הצבע.
הצבע של הספר הוא מקרי בו. כלומר, כל דבר אתה יכול לחלק אותו לעצמו ומקרב.
אז מה זה צורה? זה לא צורה.
מי דיבר על צורה?
לא, כי עצם זה שיש אותיות בספר, זה הצורה של הספר.
זה לא. זה מהות הספר. ספר זה אוסף של אותיות. בלי זה, זה לא ספר. בסדר? אבל הצבע שלו זה דבר מקרי בו. האם הוא השתמש פה במושגים חומר וצורה? לא. בסדר? לא. לא מקביל. בסדר? כלומר, לפי הפילוסופיה, העצם מורכב משני חלקים. חומר וצורה. והמקרים זה עוד סיפור אחר. בסדר?
אז לגבי אותיות, זה שייך לצורה,
זה ודאי שייך לעצם. אז מה שמביא כאן, הראייה השלישית מן המקרים. והוא, שאני מצאתי, כי לא ימלטו הגופים מן המקרים, שיקרו בכל אחד מהם. אם מצד עצמו, אם שלא מצד עצמו. כמו שמתהווה החי והצומח, ויגדל עד שיגיע לשלמותו. ואחר כך הולך וחסר, ומתפרקים חלקיו. ושוב אמרתי, ושמה הארץ, אז מה הוא אומר? שאנחנו רואים שיש מקרים, המקרים חלים ונעלמים. אין מקרה מתמיד. זה ביטוי גם שהמהר"ל אוהב אותו, המקרה לא יתמיד. אז לכן, עצם זה שיש מקרים שמתלווים אל העצמים, והמקרים הם זמניים, אז גם העצמים זמניים. זה הטענה. אפשר להגיד לכאורה שבסדר, המקרים מתחלפים, אבל העצם נצחי. הוא לא הולך בכיוון הזה.
למה?
למה מה?
למה אם משהו מקרי דבוק לדבר עצמי, אז זה ממש יותר...
לא הבנתי את השאלה.
אני גם לא בטוח שהבנתי מה אני רוצה.
אז
זה הסביר. הרב אמר שאם יש משהו מקרי דרוב דבר עצמי, בגלל שהדבר המקרי הוא מקרי, אז גם עצמי הוא לא עומד בפני עצמו, משהו כזה?
כן, זה מה שאומר סעדיה.
למה?
בגלל שאם הכחול צריך ביום מן הימים להיעלם, אז גם הספר ייעלם.
למה? הספר יישאר בלי צבע.
לא, אז זה יהיה לו מקרה אחר. השקיעה והזריחה. השקיעה זה ב-4:45 בערך. הזריחה, אני לא זוכר. כן. זה לא מקרי. לא, המשמעות של המילה מקרי פה זה לא במובן של אקראיות, אלא במובן של דבר שאיננו עצמי. למשל, מה זה מקרה? למשל, הספר, עצמיותו זה שיש בו אותיות. מקרה בו הצבע שלו.
לא יכול להיות המצב הרב שפתאום הספר לא יהיו אותיות. למה?
לא ייתכן ספר בלי אותיות, נכון.
נכון, אז למה בגלל שהוא יכול להיות לא כחול?
לא, אז מה שהוא אומר, שמכיוון שהמקרה לא יתמיד, והרי תמיד כל העצמים יש להם מקרים, והמקרה לא יתמיד, אז העצם לא יתמיד. למה? זה מה שאני אמרתי, שאפשר לומר שאולי המקרים מתחלפים אינסוף בימים. זה הטענה של הרמב״ם נגד ההוכחה הזאת. בסדר?
דבר עשה לי להבין את ההוכחה השנייה, גם ההוכחה
הזאת אחרי ההוכחה הראשונה. גם ההוכחה הזאת עוסקת בזה שהעולם קלה. ההוכחה השלישית נסתדר. ואתה מתאים להבין את זה אחרי ההוכחה הראשונה. לא, אצלו כל ההוכחות בנויות על זה שהעולם קלה. עכשיו, יש לנו סיבות שונות לחשוב שהעולם קלה. בסדר? כן, הספר יישאר בתור משהו מופשט. למשל, אתה שורף את הספר. האם קילית את הספר? לא, הספר קיים, רק שהוא אין לו הופעה חומרית. בסדר? טוב, בואו נמשיך. ושוב אמרתי, אז הרב סעדיה מקשה על עצמו. ושמה, הארץ אין בה מן המאורעות הללו. כן, כלומר, אתה אומר, מקרה יש בה צומח, יש בה בעל חיים, אבל מי אמר שכך בארץ? והתבוננתי בה, ומצאתיה שלא יחדל ממנה, הצמח ובעלי החיים שהם מתהווים בגופה. אז גם לארץ יש מקרים. מה המקרים? הצמחים שצומחים בה. וידוע כי כל דבר שלא יחדל מן החידוש, הרי הוא כמוהו. ושוב אמרתי, ושמה השמיים אין בהם כיוצא במאורעות האלה. וחקרתים, והנה הם בלתי נמלטים מן המאורעות. ותחילתם ועיקרם התנועה שהיא הכרחית לה ללא הפוגה, ואף תנועות רבות שונות אשר אם תערוך יחס אחת אל השנייה, תמצא להם איטיות ומהירות, ומהם זריחת אור זה על זה, ובכך ימצא בהם האור כגון הירח, ומהם התגוונות מקצת כוכביה במה שהוא מן הלובן והאודם והצהבות והירקות. וכאשר מצאתי כי המקרים כוללים גם אותה, כמו את השמיים, והרי היא לא קדמה להם, ידעתי נאמנה שכל מה שלא יקדם לחידוש, הרי הוא כמוהו, כיוון שנכנס בגבולו. ואמר הכתוב, במאורעות השמיים והארץ, שם מורים שיש להם ראשית. אומרו, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, אני ידיי נטו שמיים, וכל צבעם ציוויתי. עד כאן שלוש הוכחות, אבל הוא הבטיח כמה? ארבע. אז מכך יש לנו ההוכחה הרביעית, שהיא היותר רצינית מכל מה שקראנו עד עכשיו. כלומר, אפשר בקלות לדחות את שלושת הראיות הראשונות, הרביעית זה נושא יותר עמוק.
רגע, אז למה
הוא הביא אותם? הוא מאמין בזה.
הארץ היא כעצם,
והמשחה
עליה
הוא המקרה. הוא המקרה של הארץ.
למה אדם?
כן. יש שיטה היום שנקראת גאיה, אצל הירוקים, כן, הסביבתיים, שאומרים שהיצור החי הגדול ביותר זה כדור הארץ. ושאנחנו כמו קינים שמסתובבים על הראש של הכדור הזה. וצריך להציל את כדור הארץ גם במחיר של מחיקת האנושות.
בת שממה?
עם הטבע, כאילו.
מה זה בת שממה?
עם הטבע.
אה, זה בספרדית? אבל מה, בת שממה?
פה.
בת שממה. מה זה בת שממה?
האדמה, זה
האם. עם האדמה. אה, יפה, כן. זה אינטואיציה אלילית בעצם, פגנית. מה?
יש בזה משהו, לא?
לא אמרתי שאין בזה משהו. טוב. והראיה הרביעית. עכשיו אנחנו מגיעים לראיה הרביעית. היא צריכה התמודדות יותר רצינית. מן הזמן. והוא. אנוכי ידעת. אם הוא מביא ארבע ראיות, זה יכול לומר גם שכל אחת חזקה, מה הבעיה? בסדר? זה לא... לא משחק.
יכול להיות שבעצם הוא אומר, אחת לא תספיק לשכן, צריך להביא עוד הוכחה.
או שארבעתן נכונות. בסדר? אתם לא מבלשים להתרווכח איתו? טוב. מי דיבר פה על רגש?
לא, מבחינת הצורת הוכחה שלו, אני רוצה להבין בתור גוי של... מי יקרא את זה?
מי יקרא את זה? כל מי שיש לו שכל.
מי ש... קורא כל מה שיש על המדף? לא,
אנשים שרוצים לדעת אם יש אלוהים או לא, והם שומעים שיש איזה רב שמביא הוכחות, אז הם יקראו את הדברים שלו. למשל, תומאס אקווינס, קרא את מורה נבוכים, והוא כתב על פי זה את הסומטולוגיקה. הוא היה נוצרי, אבל ההוכחות של הרמב״ם מצאו חן בעיניו, אז הוא הביא אותם. למרות שהרמב״ם היה יהודי. בסדר? טוב. זה נכון שלפעמים יש קשר בין סגנון פילוסופי מסוים לבין אומה. למשל, הפילוסופיה היוונית, שהייתה גם פילוסופיה, אבל גם מאוד יוונית. או למשל הפילוסופיה הגרמנית, שאף על פי שהייתה גם פילוסופיה, הייתה מאוד גרמנית, וכן הלאה. כן, וזה מה שמראה שיש קשר בין שיעור אחד למשנהו. עכשיו, אבל יחד עם זה, יש גם רעיונות פילוסופיים כלליים. למשל, יש לרב קוק מאמר שנקרא מה חשבות. זה מאמר מה חשבות בספר עקבי הצום. שם הרב מסביר שהוא מחלק את המחשבות לשלושה סוגים. סוג אחד, מחשבות שהן כלל אנושיות. זה לא קשור בעם ולשון, שום דבר. מחשבות כלליות. ויש מחשבות שאומנם הן כלליות, אבל הן מתנסחות באופן ייחודי לפי יכולת הקיבול של כל חברה וחברה. כלומר, רעיון מסוים יופיע בתרבות אחת כך, בתרבות אחרת אחרת. ויש רעיונות, מחשבות, ששייכים רק לאומה מסוימת. אוקיי? תהיתי?
כן, אז זה נכנס לבית
המדרש. זה נכנס לבית המדרש.
לומדים זה כתורה, זה סתם מחשבות,
לא יודע, תורה או לא תורה. אתה מאוד דוס, ואתה מאוד רוצה...
לא העניין הזה.
למה לומדים הוכחה שהיא פרחה? האם אתה לומד, כשאתה לומד הלכה, האם אתה לומד דעות הלכתיות שנדחו?
כן.
רגע, אז והחוכמה של הקדוש ברוך הוא אין לה מקום?
זה
החוכמה של הקדוש ברוך הוא. הרי למשל, אני אסביר לך משהו. הרב קוק אומר שיש גם התפתחות השגחית של הדעות המדעיות. אומר הרב קוק, זה מצוין, כך הוא כותב באיגרות, שהאדם הקדמון חשב שהוא עומד על פלטה. כי אם היו מבררים לו באופן מיידי שהוא נמצא על כדור שינה במהירות אדירה בחלל, הוא היה תופס את העצים כדי לא ליפול. כי המחשבה המדעית והמחשבה החושית לא הופרדו זו מזו. עכשיו, אחר כך, כשאדם מתפתח, הוא אומר הרב קוק, זה טוב שגילו לו את כדוריות כדור הארץ. אבל, אומר הרב קוק, זה טוב היה, כך הוא כותב במאמריריה, שהם יחשבו שהם במרכז העולם. כי אדם שחושב שהוא במרכז העולם, הוא לוקח אחריות על העולם. ואם אתה תשבור לו את זה, אתה הרסת לו את העירת שמיים. כמו שהכנסייה חשבה שמי שאומר שכדור הארץ מסתובב, צריך לשרוף אותו. אחר כך, אומר הרב קוק, מגיע השלב שבו האדם צריך להכיר את הגודל האינסופי, ולכן המדע הולך ומתפתח ומגלה לו את הגלקסיות. אז כך שגם מחשבה שהייתה נכונה לשעתה, היא חשובה לנו. או כמו שאומרים משפטנים, זאת הייתה אמת לשעתה. אתה יודע? אני יצאתי בחמש. עכשיו.
השאלה אבל הצליח ללמוד את זה,
אז אתה רוצה בעצם לא ללמוד את ספר אמונות ודעות. אז מה אתה עושה בשיעור הזה? מה? טוב, בסדר. והראיה הרביעית, רוצים ללמוד את הראיה הרביעית או לא?
כן.
מה? כן. לא, שדבר בעולם החומרי. לא, הוא אומר בעולם החומרי. זה שמשהו קיים באופן רוחני, אז זה רק רוחני. בסדר? טוב. כי זה מחנך את האדם לענווה ולגודל האלוהי, הכרת הגודל האלוהי. כן, ובכלל, הרב קוק כותב במאמרי ראייה בעמוד 112, שדעות נמדדות לפי השלכתן המוסרית. כלומר, אם יש דעה שמביאה אותי לעילוי מוסרי, מן הסתם היא נכונה. אבל מה נעשה אם גם הדעה המנגדת היא מביאה אותי לעילוי מוסרי? אז הוא אומר, אם האדם מרגיש שהוא באמצע ההוויה, זה נותן לו אחריות. זה טוב, אבל זה גם נותן לו גאווה, שזה רע. ואם הוא יודע שהוא רק אבק דק בתוך יקום אינסופי, זה נותן לו ענווה, זה דבר טוב. מצד שני, זה עלול לייאש אותו, דבר רע. ולכן החשבון יהיה לפעמים להעלות את הנקודה האחת, לפעמים את הנקודה השנייה, כמו שאמרו חכמים, שאם תזוח דעתו של אדם, יאמרו לו יתוש כדמך. בסדר? טוב. רוצים את הראייה הרביעית?
כן.
טוב. והראייה הרביעית, מה קרה?
אני חושב שמישהו צריך להגיע לשם.
מי יודע? ייתכן שנגיע לשם. זה כמו הצו של אכילס. אולי בסוף נגיע. מה? טוב. והרי הרביעית מן הזמן. והוא. אנוכי ידעתי כי הזמנים שלושה עבר והווה ועתיד. ושההווה הוא הפחות מכל עת, ולכן קבעתי את ההווה כנקודה, ואמרתי, כיוון שהאדם אם חשב בליבו לעלות בזמן מנקודה זו למעלה, לא יוכל, מפני שאין לזמן תכלית, וכל אשר אין לו תכלית, לא תוכל המחשבה לצעוד בו למעלה ולעוברו, והרי סיבה זו עצמה מונעת שתלך ההוויה בו למטה, ותעברנו עד שתגיע אלינו, ואם לא תגיע ההוויה אלינו, הרי אנו בלתי מצויים, והרי דבר זה מחייב כי אנו קהל ההווים בלתי הווים, והמצויים בלתי מצויים, והואיל ומצאתי עצמי מצוי, ידעתי כי ההוויה עברה את הזמן עד שהגיעה אליי, ואלמלא שיש לזמן תכלית, לא הייתה ההוויה עוברתו. והנני בדעה שגם הזמן לעתיד, כמו שדעתי בזמן לעבר, בלי פיקפוק. ומצאתי הכתוב אומר בחגון זה, על הזמן הרחוק, כל אדם חזו בו, אנוש יביט מרחוק. עד כאן הבנתם?
לא.
זהו, זה הוכחה. כן. למשל, אם אני רואה גבינה שהתקלקלה, יכול להיות למשל גבינת קממבר או ברי, כן? אני רואה גבינה שהתקלקלה. האם אני צריך להניח שהיא תמיד הייתה קיימת במאז מיליארדי שנים או לא? לא. כי כדי להתקלקל זה לוקח מעט זמן. כמה ימים מתקלקל. זאת אומרת, אם אני רואה שיש לגבינה הזאת סוף, סימן שזה התחיל פעם. עכשיו, יש היום ב...
זה דומה
להוכחה הראשונה. לא, ממש לא דומה להוכחה הראשונה. אני אסביר קצת יותר. כן. למשל, אם אני אדמה את הזמן לסדרה של בלוקים, כן, רגע אחרי רגע אחרי רגע, בלוק אחרי בלוק אחרי בלוק. עכשיו, אני אומר למישהו, אתה רואה את האיש הזה על הבלוק מספר 754? תתחיל מההתחלה, תגיע אליו. עכשיו, אם הוא הגיע אליו, סימן שהוא עבר 754 בלוקים. אבל אם מספר הבלוקים הוא אינסופי, הוא לעולם לא יגיע אל האדם שנמצא בבלוק ההוא. נכון? זאת, והרי אם הזמן, ההוויה בכללה צריכה להגיע אליי. הרי אני תוצאה של כל התהליכים שקדמו לי. אם זה הזמן שצריך לעבור כדי להגיע אליי הוא זמן אינסופי, זה אומר שההוויה לעולם לא תגיע אליי, ואז יוצא שאני לא קיים. אבל אני מצאתי שאני קיים. סימן שהייתה התחלה להוויה עד שהגיעה אליי. הוכחה טובה? ככה רבי נחמן כותב? אני לא זוכר את זה. טוב, אבל בכל מקרה, ההוכחה הזאת היא הוכחה יפה, לכאורה. כי הרמב״ם לא מסכים עם ההוכחה הזאת. רגע. לפני שאתם מנסים להרוס על ידי הרמב״ם את ההוכחה הזאת, קודם כל תתבוננו ביופיה. למה? כי זה בעצם מה שהביא לרעיונות על תורת המפץ הגדול, למשל. שהרי, לפי התיאוריות המקובלות היום, כל חומר מתפרק לחומר אחר, אחרי זמן רב. וכל פעם שהוא מתפרק, הוא מתפרק לחומר יותר פשוט, פחות מורכב. יוצא שכל המציאות כולה, בסופו של דבר, תהפוך למימן. כי המימן הוא החומר היותר פשוט שיש, כיוון שיש לו רק נירון אחד, פרוטון אחד ואלקטרון אחד. פחות מזה אי אפשר. אם כן, הכל עתיד להיות מימן. גם המימן יש לו זמן קיום מוגבל. זאת אומרת שאם יש עדיין מימן בעולם, זה סימן שזה התחיל פעם. הוכחה טובה? כן או לא? כן. בסדר. שהעולם התחיל. נכון? זה ההוכחה שמקובלת היום במדע, מתוך הנחה שאין חוק שימור החומר, ושכל חומר בסופו של דבר הופך להיות אנרגיה. אבל, ייתכן גם תהליך הפוך, שהאנרגיה הופכת לחומר, זה דבר שהפיזיקה המודרנית עוד לא הצליחה להסביר איך זה ייתכן. אבל יש השערה שאפשרות כזאת, כשם שהחומר הופך להיות אנרגיה, כך האנרגיה יכולה להפוך להיות חומר. ואז יוצא שההוויה מתהווה, נעלמת ושוב מתהווה. כפי שחשבו כמה פילוסופים קדמונים, כגון הרקליטס למשל. אז אם כן, יש אפשרות לדבר על עולם שיש לו התחלה. עכשיו, למה הרמב״ם לא מקבל את זה? מה? כן, MC, זה לא נוסחה. E שווה MC. כן, בסדר. אבל, כן, אז מה? כן, MC בריבוע שווה E. נכון. נכון, אפשר. עכשיו, השאלה היא אחרת. למה הרמב״ם לא מקבל את השיטה הזאת, שלכאורה היא הסברה מאוד יפה? נכון? אז מה יהיה התחייה של הרמב״ם את הדעה הזאת? ואת זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.